רואים, אנחנו הולכים לקראת חג החנוכה הבא עלינו לטובה. נלמד היום היבט אחד חשוב ויסודי שקשור למהות החג. כמובן נראה איך הדברים יורדים אלינו. בפזמונים שאנחנו נוהגים לומר לאחר הדלקת הנרות, נאמר בין היתר בקטע הראשון שלפנינו: יוונים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדליי וטימאו כל השמנים. ומי נותר קנקנים, נעשה נס לשושנים, בני דינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים. בהבנה פשוטה, היוונים פרצו את חומת העיר, כבשו את ירושלים, טימאו את המקדש, טימאו את השמנים. לאחר מכן גברו בית חשמונאי, תיארו את המקדש והרזיעו את המלכות לישראל לעוד כ-200 שנה עד לחורבן הבית. אבל בדברי חז"ל אנחנו מוצאים הסבר נוסף מאוד מעניין, והוא המשנה במסכת מידות בקטע השני מלמדת אותנו שבבית המקדש היה סורג, פנס, גדר גבוה יוד תפוחים, ו-13 פרצות היו בו שפרצום מלכי יוון. למה מלכי יוון באותה גדר פרצו 13 פרצות? מסביר הגרא את פירושו למשנה בקטע השלישי: לפי שעד שם, עד לגדר הזאת, היה מותר לעובד כוכבים להיכנס. כשאומות העולם היו עולים למקדש, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, היה מותר להם להגיע עד מקום מסוים. שם היה גדר, על הגדר היה סימון, שלט או כל דבר אחר שמורה להם עד כאן, הזר הקרב עד כאן, ומשם ואילך אסור לעובד כוכבים להיכנס. ואנחנו עם ישראל נכנסנו פנימה יותר, כמובן הכהנים עוד יותר פנימה, והכהן הגדול לפני ולפנים, קודש הקודשים. אז באותה גדר שהקיפה אזורים במקדש, היוונים פרצו י"ג פרצות. וכשחזרנו גדרנו את הפרצות וגזרו כנגדם י"ג השתחוויות. זאת אומרת שמאותו רגע שחזרנו ויהודים עולים למקדש ומסתובבים אחד שמותר ועוברים ליד אחד הפרצות שפרצו היוונים בגדר, ואנחנו תיקנו את הפרצה, כשעוברים ליד כזה מקום חייבים להשתחוות. והשתחוויה זה השתחוויה מוחלטת, פישוט ידיים ורגליים. זאת אומרת, יהודי מסתובב במקדש ועובר ליד כל הפרצות האלה, הוא פשוט משתחווה בכל פעם, בכל מקום, 13 פעמים, סך הכל. כך חז"ל מלמדים אותם. ודברי חז"ל אלו מביאים אותנו למספר שאלות. א', כשהיוונים פרצו את אותה גדר וחזרנו למקדש, למה לא החלפנו את כל הגדר? התמיעים האלה, היוונים, פרצו בזה פרצות. זאת אומרת, הגדר נשאר כי יש חורים, פרצות. למה לא הכנסנו את כל הגדר? בגדר חדשה. ושאלה נוספת, מדוע כנגד כל פרצה שפרצו היוונים בגדר, כנגד זה תקנו השתחוויה. כנגד כל פרצה תקנו השתחוויה. מה הקשר בין הפרצה שפרצו היוונים לבין ההשתחוויה שנתחייבנו בה כשעוברים ליד כל פרצה? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים הפעם לעסוק, ונראה פה דבר מאוד מאוד מעניין שיורד אלינו ליום יום שלנו. שוב, חז"ל מלמדים אותנו שהפירוש ופרצו חומות מגדליי שנאמר על היוונים, אין הכוונה לחומות של ירושלים לפי הסבר אחד, אלא לאותה גדר שהייתה במקדש, שהבדילה בין הנוכרי שעלה לרגל המקדש עד לשם היה הוא יכול להגיע ויותר לא, ואנחנו עם ישראל יכולים להתקרב פנימה יותר. בגדר הזאת הם פרצו י"ג פרצות. כשחזרנו תיקנו את הפרצות, שאלנו למה תיקנו ולא החלפנו את כל הגדר, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כנגד כל פרצה שתיקנו, מי שעובר ליד זה משתחווה. מה הקשר בין ההשתחוויה לפרצות שפרצו מלכי יוון באותה גדר? אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. הפעם הראשונה שמצאנו עבודה בהר המוריה היה כאשר אברהם הולך לעקדה. אברהם משכים בבוקר, חובש את חמורו, לוקח את נערה ואת יצחק בנו, מבקע הצעולה. פסוק ד' בקטע הרביעי, ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק, ויאמר אברהם לנעריו, שבו לכם פה עם החמור ואני והנער, נלכה עד כה כדי לעשות קו ונשתחווה ונשובה עליכם. הפעולה הראשונה שהייתה בהר המוריה, השתחוויה של אברהם ויצחק. הפעולה הנוספת, וישא אברהם את עיניו היער, והנה איל אחר נאכל וסבר בקרנב, וילך אברהם ויקח את האיל עוד קו ויעלהו לעולה תחת בנו. זאת אומרת, הקרבת האיל מאותו רגע לעולם, כשעולים להר המוריה למקום המקדש, זה מה שעושים, משתחווים ומקריבים קורבנות. וכך פוסק הרמב״ם בקטע החמישי, מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו קורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. אז מקריבים קורבנות זה ברור, מה זה וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה? איזה חגיגה? אם זה החגיגה שכל המשפחה ביחד ואוכלים, זה כלול ומקריבים בו קורבנות. מקריבים קורבנות, וכמובן חלק מהבשר אנחנו אוכלים. איפה אוכלים? בירושלים, בתערה, המשפחה, הידידים, ביחד. אז מה הכוונה חוגגים אליו שלוש פעמים השנה? איזה חגיגה מדובר כאן? את זה אנחנו לומדים מהתפילות של היום, שהן במקום העבודה במקדש. הנשלמה פרים שפתנו. אז מה אנחנו אומרים ברגלים? בקטע השישי, ואבינו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, כדי לסמן את זה בקו. זאת אומרת, מה אנחנו מצפים, למה אנחנו מתפללים? שנחזור ונעשה קורבנות חובותינו, תמידים כסדרה, מוספים כהלכתם. הקרמת הקורבנות. דבר נוסף עליו אנחנו מצפים בקטע השביעי, ושם עוד קו נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלים. זאת אומרת, לא רק נקריב קורבנות, גם משתחווה. אז חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, הביטוי לחגיגה, זוהי ההשתחוויה. ולכן, הואיל והיום אין מקדש, ואין יכולת לעשות את העבודות שאברהם עשה בהר המוריה, השתחוויה והקרבה, לנו יש רק את התפילה, אז בתפילה אנחנו יכולים לבטא את ההשתחוויה באופן מסוים. כי כשמדברים על השתחוויה, ישנם סוגים שונים של השתחוויה. יש השתחוויה, to bow down, שבה האדם משתחווה ומודה, אומר תודה. יש השתחוויה שבה האדם מתחנן ומבקש. את ההשתחוויות האלה אנחנו עושים היום בתפילה. הנה, בקטע השמיני, מודים אנחנו לך, שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו לעולם ואין. צור חיינו, מגן אישינו, אתה הוא לדור ודור. נודה לך, מספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך. ועל ישמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהריים. אנחנו משתחווים ומודים על כל הטוב, ערב ובוקר וצהריים. בהמשך, שוב אנחנו משתחווים באופן אחר, נפילת הפיים, תפילת החנון, רחום וחנון בקטע התשיעי, רחום וחנון חטאתי לפניך, השם מלא רחמים, רחם עליי, קבל את החנוני, הושיעני למען חסדך. זאת אומרת, פה יש כבר בקשה למה שצריך, למה שחסר. ולכן, כמה נפלא, שהרי בשבת, נפסק להלכה, בדברי הרמב"ם, בפרק למד בהלכות שבת, יש הכנות מיוחדות לשבת, מנקים את הבית, מכינים מה שצריך לשבת, האדם מכין את עצמו לשבת. כל הדברים האלה, כפי שהם מופיעים בשבת, הם לא מופיעים ביום טוב. יש גם הכנה ביום טוב, לקראת יום טוב, אבל בשבת ההכנה היא הרבה יותר גדולה. למה? כי בשבת יש לנו אורח חשוב, בורא עולם בא לבקר אותנו. בחגים אנחנו נוסעים לבקר אותו, עולים לרגל. אז כשבורא עולם בא לבקר אותנו כזה אורח חשוב, אז מכינים את הבית כראוי. אז הוא מגיע בורא עולם. אז בפסוקי המזמורים לקבלת השבת, בין היתר מה נאמר בקטע העשירי, רוממו השם אלוקינו כדי לעשות קו והשתחוו לאדום רגליו כדרשו. משתחווים ומבקשים מה שצריך. בסוף הקטע העשירי, רוממו השם אלוקינו והשתחוו לאר קודשו, כי קדוש השם אלוקינו, מודים על מה שהוא נותן לנו. אלה סוגי ההשתחוויה שהיו במקדש. השתחוויה שבה מודים, השתחוויה שבה מבקשים. כשמחרב הבית, ההשתחוויות האלה באות אלינו בחזרה באופן חלקי, הן בתפילה, במודים ובנפילת אפיים, מזכירים אותם בפסוקי המזמורים בקבלת שבת, שבורא עולם בא אלינו. מעניין, מזכירים את זה עוד הפעם וגם מבטאים את זה באופן מסוים בהלל בחג הסוכות, מנעניים את הלולב, וכשמנעניים אותו קצת מתכופפים. מתי מנעניים אותו? בהודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, תודה בורא עולם, מודים לך על כל הטוב. ועוד הפעם איפה? באנה השם הושיענה. שני הסוגים של ההשתחוויה. והסיבה שההשתחוויה חוזרת על עצמה במקומות שונים פעם אחר פעם, כי חז"ל אומרים בקטע ה-11, אמר רבי יצחק, הכל בזכות השתחוויה. אברהם לא חזר מהר המוריה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר ונשתחווה ונשובה עליכם. ישראל לא נגלו לה בזכות השתחוויה, שנאמר ויאמן העם וישמעו ויגדו וישתחוו. תורה לא ניתנה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר השתחוויתם מרחוק. חנה לא נפקדה אלא בזכות השתחוויה, השתחוו להשם. גלויות אינן מתכנסות אלא בזכות השתחוויה, והיה בהם הוא התעקע בשופר גדול והשתחוו להשם. בית המקדש לא נבנה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר, רוממו השם אלוקינו והשתחוו. אף מתים אינם חיים, אלא בזכות השתחוויה. שנאמר, בואו משתחווה ונכרה. אז בעצם המפתח לכל הישועות, הברכות וההצלחות, זוהי ההשתחוויה. מה כל כך מיוחד בהשתחוויה, שהיא המפתח לכל הצלחה? אני מבין תפילה, השתפכות הנפש, הכוונה בתפילה, כמובן המעשים הטובים, אבל מה כל כך מיוחד בהשתחוויה שהיא המפתח לכל הצלחה? התשובה היא, המשנה במסכת אבות עבר לדף בקטע ה-13 מלמדת אותנו בפרק ג', הוא היה אומר, מי זה הוא היה אומר? כאן רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, דהיינו התורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. יש פה משנה שמדברת על החביבות שלנו, והדבר הראשון, נבראנו בצלם. מה המיוחד שנבראנו בצלם אלוקים? מסביר המהר"ל בצורה נפלאה בקטע 14, ונאמר על האדם שהוא בצלם אלוקים, דהיינו מצד שהולך האדם בזקיפה, כמו שהתבאר, וכל בעלי החיים הולכים שכוח, הולכים על ארבע, בפני שהם תחת האדם שהוא המלך, כדי לעשות קו על הכל, ובתחתונים אין עליו, פה בעולם אין גדול מאיתנו, והאדם הולך זקוף כפי מדרגתו שיש לו, כי אין עליו התחתונים. ההליכה הזקופה מראה שיש לנו פה שליטה על כל מה שקורה בעולם, זה בידיים שלנו. אז הביטוי, בניגוד לבעלי החיים, שאנחנו הולכים בקומה זקופה, זה הבנה אחת למילה צלם אלוקים. הבנה נוספת מוסיף המהר"ל בקטע ה-15, רק כי כאשר יקרה לאדם דבר מה, משתנה לו זיו הפנים והאור שלו. וזה הפירוש שכתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כי דבק בפנים שלו זיו אור וניצוץ עליון דבק בו, ודבר זה הוא צלם אלוקים. וכאן כדי לעשות קו, ובזה מיוחד האדם מכל הנבראים, בזיו ואור הצלם. ואין האור הזה אור גשמי כלל, אבל האור הוא אור וזיו נבדל אלוקי שדבק באדם, ועליו נאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זאת אומרת, הדבר נוסף המאפיין אותנו שיש לנו צלם אלוקים, יש לנו זיו אור מיוחד בפנים לכל אחד, ולכן כשפוגעים באדם זיו הפנים משתנה, או הוא נהיה לבן או הוא מאדים, וכל אחד יש לו פנים אחרות, כי לכל אחד יש זיו פנים שלו שמיוחד לו. בעלי חיים נראים בדיוק אותו דבר, שמנסים להעליב בעל חיים, לא יודע איך עושים את זה, אבל מישהו אולי יודע איך עושים את זה, לא רואים שום סימן חיצוני על הפנים, אותו דבר בכל מצב. אין ביטוי בפנים של צער, של אלבון, אין לזה בעלי חיים, לנו יש את זה. אם כך, אז כאשר בורא עולם בורא אותנו באופן כזה שיש לנו צלם אלוקים, אנחנו הולכים בקומה זקופה, באופן טבעי אנחנו צומחים וגדלים לגובה ולא לרוחב כמו בעלי החיים, וביחד עם זה יש לנו אור מיוחד בפנים. זה נותן לנו אפשרות לשלוט על כל הבריאה, אבל באותה הזדמנות גם לטעות ולחשוב, אנחנו צומחים כלפי מעלה, והאדם פתאום יכול להרגיש שהוא באמת למעלה, 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 למעלה מכל דבר. והוא, שכלו, חוכמתו, תבונתו, הם המנצחים. הועיל ויכולה להיות הרגשה כזאת. אם יש הרגשה כזאת, האדם הולך לאבד את הכל. כי ככל שהגאווה מגיעה לשיא, הנפילה מגיעה לתהום. עוד יותר. אז לכן, יש לנו חיוב להשתחוות. השתחוויה עניינה, אני יודע, אני מאמין ומרגיש שכל מה שיש לי זה לא כי יש לי, לי, כי בורא עולם נתן לי את זה. והתפקיד להשתמש עם זה בצורה הנכונה. ההשתחוויה מראה שאני לא מרומם את האיגו שלי ולא נהפך להיות בעל גאווה, כי אז האדם מאבד את הכל. זו ההשתחוויה. כשאין את זה, האדם יכול להיות מלך העולם ואין לו כלום. האדם יכול להיות מלך העולם פה ואין לו כלום. ומהי הדוגמה לכך? הגמרא במסכת תמיד, בקטע ה-16. גמרא היא כתובה בארמית, נאמר אותה בעל פה. גמרא מספרת על אלכסנדר מוקדון, שכבש את כל העולם. יום אחד הוא מחליט לנסוע לאפריקה. כמובן הוא לא הבין איך, נתנו לו עצות, איך להגיע לשם, אף פעם לא היו שם, לא הגיעו לשם אנשים. הוא מגיע לאפריקה, איזו עיר מסוימת, מקום מסוים, עיר שכולה רק של נשים. רק נשים גרות בעיר הזאת. והוא רוצה לכבוש את העיר. באות אליו כמה נשים, אומרות לו, תשמע, לפני שאתה יוצא למלחמה לכבוש את העיר, בוא נדבר כמה דקות, ותחליט מה שאתה רוצה. אמר להם, בסדר. אמרו לו אנשים, תקשיב, אם אתה תכבוש את העיר ותנצח, מה תגיד? שאתה גיבור? אף אחד לא יחזיק ממך כגיבור. יגידו, מה, הוא גיבור על נשים, בלי כלי מלחמה, בלי כלי נשק? זה לא חוכמה גדולה, זה לא יוסיף לרזומה, לרפיטיישן שלך כלום. ומצד שני יכול גם להיות שזה אישה אחת מאיזה גג או חלון תזרוק עליך איזה אבן גדולה וזהו. ואז מה יגידו? אישה בלי כלי מלחמה, בלי כלום, עם איזה אבן, הרגה את גיבור העולם אלכסנדר מוקדון. אז אתה מבין, איך שלא יהיה, לא תצא מזה טוב. תעשה מה שאתה רוצה עכשיו. אומר להם אלכסנדר מוקדון, בסדר, אני את העיר הזאת לא כובש, אבל אפשר לקבל לחם? אני רוצה לאכול. בבקשה. אמרו לו, בסדר. הביאו לו כיכר לחם מזהב טהור, 24 קרט. שואל אותם אלכסנדר מוקדון, ממתי אוכלים כזה לחם? איך אוכלים אותו בכלל? והאנשים עונות לו, תראה, מה, איזה לחם אתה רוצה? מהבייקרי, מהמאפייה שנביא לך? בשביל זה הגעת עד אפריקה? יש לך את זה הרי בארמון. הרי אם אתה ביקשת לחם, בטח ביקשת לחם כזה שאין לך. הנה, כך. הוא לוקח את זה, הוא יוצא מהעיר, והוא כותב על שער העיר, אני אלכסנדר מוקדון טיפש. נשות העיר לימדו אותי להיות חכם. כך הוא כתב על שער העיר, כך נאמר בגמרא. מה פירוש הדבר? נשות העיר באו לאלכסנדר מוקדון, אמרו לו, תראה, אף אחד לא אמר לך את זה עד היום, אבל כדאי שתשמע את זה פעם אחת. אתה מלך העולם, אתה כובש את כל העולם, אבל בעצם אין לך כלום. ולמה? תראה, הנה, קח את הכיכר הזהב. אתה מסתכל על זה, 24 קרט, כיכר זהב, בצורת לחם, מאוד יפה. מה אתה עושה עם זה אחרי 5 דקות? שם בארון, בדרך כלל במחסן, כי אתה מקבל הרי הרבה מתנות. נניח בארון, זהו, ממשיך הלאה. בוא תראה מה אתה עושה. אתה כובש עיר, כובש מדינה, כבשת את העיר. זה כבר לא מעניין אותך מה שקורה שם. אתה לא מביא את הדרך שלך, את השיטה שלך, את הכיוון שלך, זה לא מעניין אותך. מה עכשיו הכיוון? מה עכשיו מעניין אותך? לכבוש עוד עיר. כבשת עוד עיר, מה אתה רוצה? עוד עיר. אז כל החיים שלך אתה רץ מעוד עיר, מעוד מדינה, מעוד מדינה, ואתה בעצם לא נהנה ממה שיש לך. וביום אחד בעתיד שתרגיש את זה, כבר יהיה מאוחר מדי שתהנה מזה. אז אתה מבין שיש לך הכל ואין לך כלום? אומר להם, אוהו, כמה חכמות אתם, לימדתם אותי את הדבר הגדול. ולמה באמת אדם יכול להגיע להרגשה כזאת? כי האדם חושב, אני חכם, אני גיבור, אני חזק, ואני אראה שאני עוד יותר חזק, ואני אראה שאני עוד יותר חכם וגיבור, אני אכבוש עוד עיר, ועוד עיר, ועוד מקום. ואז הוא רץ רץ אחרי המחר, והוא לא נהנה בכלל ממה שקורה, מה? עכשיו. אבל אם היית מבין שבורא עולם נותן לך את הכוח, הוא מאפשר לך לכבוש, אז היית עוצר להודות לו, היית משתחווה לו, אז זה גם היה מאפשר לך לראות את עצמך בצורה נכונה, לא כגיבור העולם ולא מלך העולם, אלא אדם שקיבל מתנה מבורא עולם, ולהשתמש איתה בצורה הנכונה. זה מה שלימדו אותו משרת העיר. עכשיו תראו כמה נפלא הדבר. זה לא נגמר, יש עוד חז"ל בגמרא במסכת יומא בקטע 20, נקרא אותה בפנים. תניא, ב-25 בטבת יום הר גריזים. מה זה יום הר גריזים? יום טוב. ולא למספד, לא מספידים ביום הזה, זה יום של שמחה. מה קרה ביום הזה? יום שביקשו קוטים את בית אלוקינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו. ביקשו הקוטים, הגויים מאלכסנדר מוקדון רשות להחריב את בית המקדש. הוא נתנו להם, הוא אמר להם בסדר. באו והודיעו את שמעון הצדיק. אמרו לשמעון הצדיק, היה כהן גדול, מה עושים? הולכים להרוס את בית המקדש. מה עשה שמעון הצדיק? לבש בגדי כהונה, מתעטף בבגדי כהונה, ומיקירי ישראל עמו, ואבוקות של אור בידיהם, וכל הלילה הללו הולכים מצד זה, והללו הולכים מצד זה, הקוטים מצד אחד, שמעון הצדיק ויקירי ירושלים מצד שני, עד שעלה השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר, הגיעו לאלכסנדר מוקדון, אמר להם, מי הללו? אמרו לו, יהודים שברדו בך. כיוון שהגיע לאנטיפס, הוא ראה אותה מרחוק, הגיע לאנטיפס, זרחה חמה, ופגעו זה בזה. הם נפגשו, הקוטים, שמעון הצדיק וחכמי ישראל, ואלכסנדר מוקדון. כיוון שראה אלכסנדר מוקדון לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו כדי לעשות קו, והשתחווה לפניו. אמרו לו, הקוטים, מלך גדול כמותך, משתחווה ליהודי זה? למי אתה משתחווה לזה יהודי? אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. כל פעם שאני עומד לכבוש עיר או מדינה, אני רואה אותו, את האיש הזה, אני כובש את העיר, זה ברור לי. והנה עכשיו אני רואה אותו בגודל טבעי, הוא עומד לפניי, לכן אני משתחווה לו. הוא כבר למד שהוא צריך להשתחוות, הוא למד שהוא צריך להרגיש שהוא לא עושה הכל. אמר להם, למה באתם? אמרו לו, אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב, יתאוך עובדי כוכבים להחריבו? הם מרמים, משקרים אותך, אומרים שאנחנו רוצים להחריב ולהרוג אותך? אמר להם, מי הללו? מי הם? אמרו לו, הנה לפניך, הקוטים הללו שעומדים לפניך. אמר להם, הרי הם מסורים בידיכם, מיד נקבו בעקבותיהם. ביקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם, והיו מגררים אותם על הקוצים ועל הברכנים עד שהגיעו להרגזים, כיוון שהגיעו להרגזים, בקיצור הרגו אותם לגמרי, כל אותם עומדי גלילים שניסו לקבל רשות להחיב את בית המקדש. אותו אלכסנדר מוקדון מבין שגם הוא צריך להשתחוות, ולמי הוא משתחווה? לשמעון הצדיק, הכהן הגדול, שבא לדבר איתו. איך הוא בא לדבר איתו? הוא לוקח איתו את בגדי הכהונה. בגדי הכהונה אסור להוציא אותם מבית המקדש. כהן משתמש בהם רק בשעת עבודה. והנה הוא לוקח אותם איתו והולך לפגוש את אלכסנדר מוקדון. כי מה עם בגדי הכהונה? מה זה בית המקדש? בית המקדש זה מקום שנקרא בלשון חז"ל, מדרש על הפסוק בקטע ה-17, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. אז נאמר, לך השם הגדולה זה קריאת ים סוף, והגבורה זה מכת בכורות, תפארת מתן תורה, נצח ירושלים, והעוד זה בית המקדש. בית המקדש זה מקום שבו האדם מודה, הוד, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על הטוב, ומשתחווה ומבקש את מה שהוא צריך. ולכן בקטע ה-18 אומר הרמב"ן, כוונת כל המצוות, מה המטרה של כל המצוות? שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד, בורא עולם חפץ בנו מלבד, שידע אדם ויודע לאלוקיו שבראו. וכוונת רוממות הכל בתפילות, וכוונות בתי הכנסיות, וזכות תפילת הרבים, שיהיה לבני אדם מקום שיתקבצו ביחד ויודו לאל שבראם וימציאם, ויפרסמו זה ויאמרו לפניו, בריותיך אנחנו, בריותיך אנחנו. עם העוצמה הגדולה שיש לנו, עם הכוחות לשלוט בכל העולם ולנווט את הכל ולהזיז את העולם מקצה לקצה, בריותיך אנחנו, ההשתחוויה. כאן היה המאבק בין היוונים לבינינו. פעם ראשונה בהיסטוריה יש פה מלחמה רוחנית, מלחמה אינטלקטואלית. חוכמת יוון האדירה, המשכילים, הנבונים, בעלי החוכמה האדירה, ביקשו שנתחיל להאמין, החוכמה היא שלנו, הכוח הוא שלנו, הגבורה היא שלנו, אנחנו מלבטים פה בעולם. ולכן כשהם פרצו את הפרצות באותו סורג, כי הם רצו בעצם ליצור מצב חדש, שלא יהיה גדר שמבדילה בינינו לבינם, שלא יהיה עם ישראל שמאמין בכל רגע ורגע שכל מה שיש לנו זה מבורא עולם, שנבין מה שיש לנו כי יש לנו, כי אנחנו חכמים, אנחנו מוכשרים. בזה הם רצו לפגוע. לכן כשתקנו את הפרצות האלה לא החליפו את הגדר, השאירו את אותה גדר ותקנו אותה, כדי שיראו שתיקנו, וכנגד כל מקום שתוקן יש השתחוויה, כי ההשתחוויה זה הניצחון על היוונים. איפה שיש השתחוויה יש הצלחה, יש הצלחה. זה היה כל המאבק. ולכן כמה נפלא הדבר שנר חנוכה, כותב עליו הרמב״ם ביטוי שאין כמותו בכל כתבי הרמב״ם. כותב הרמב״ם בקטע 19 לצד שמאל באמצע, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. ביטוי בלתי רגיל ברמב״ם, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. משהו מיוחד במינו, אין דבר כזה בשום מקום אחר, על שום מצווה אחרת. מה זה חביבה היא עד מאוד? כי בדברי חז"ל מצאנו את המילה חביב. איפה? במקום אחר, במשנה, במסכת אבות שקראנו למעלה בצד ימין, הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה, חביב עד מאוד, נודעת לו שנברא בצלם. מה זה חנוכה? חנוכה, הבנו את המשמעות של הצלם אלוקים שיש בנו. כל אחד מאיתנו הוא נר, והנר הזה אסור שהוא יהיה גבוה למעלה מ-20 אמה, כי אם הנר הוא גבוה למעלה מ-20 אמה לא יוצא מדי חובה, הוא יותר מדי גבוה. גבות כזאת היא זה גבות הלב. אז איך אומרת הגמרא במסכת שבת בשם רבי תנחום, ממרה אחת נר שהוא גבוה למעלה מ-20 אמה לא יצא. מצד שני הוא אומר, והבור ריק, אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. ושואלים, במקרה שתי הממרות האלה נמצאות אחד ליד השני, כי אמר אותם אותו המורה רבי תנחום? או יש קשר ביניהם? אולי יש קשר. אם הנר, השם נשמת אדם, גבוה למעלה מ-20 אמה, אם אדם מגביה את עצמו מעל הכל וחושב שהוא הכל, בסוף הוא ימצא את עצמו איפה? בבור עמוק 20 אמה. הנר הוא נר לרגלי. אם הוא נר לרגלי דבריך, התוצאה היא אור לנתיבתי. מהנר עוברים לאור. אז כאשר הולך רבי שמעון הצדיק, הכהן הגדול, לפגוש את אלכסנדר מוקדון, מה הם לוקחים איתם ביד? והיו הולכים עם אבוקות של אור. אבוקות של אור הלכו איתם ביד. אנחנו באים עם האור האמיתי. עם זה אנחנו באים. לכן, נר חנוכה, איפה מדליקים אותו? בטפח הסמוך לפתח. ליד הדלת, למטה. בחלק התחתון של הדלת. כי מי שיודע ומבין שצריך להאיר במקומות הנמוכים, הוא גם זוכה להאיר במקומות הגבוהים. זה היה כל המאבק שהיה לנו מול היוונים. את זה הם רצו לפרוץ, את זה גדרנו, וכנגד כל אחד מהמקום שגדרנו תקנו אשת החוויה. י"ג פרצות כמניין אחד. הם רצו שנהיה אחד איתם. י"ג אשת החוויות כמניין אהבה בינינו לבין בורא עולם. הבנו ממי בא הכל ולמי שייך הכל. לכן, כשמגיע החג, חנוכה, אומרים לנו חז"ל על הפסוק בקטע 21, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. שמואל אמר, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, לא מאסתים בימי יוונים, לא גאלתים בימי נבוכנצר, לכלותם בימי אמן, להפר בריתי איתם בימי פרסיים, כי אני השם אלוקיהם בימי גוג ומגוג. או במקום אחר בהמשך, לא גאלתים, לא נגאלתי מהם בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק, חשמנאי ובניו ומתתיהו כהן גדול, העמדתי אותם והם לימדו אותנו, רבים ביד מעטים, תמיים ביד תאורים, זדים ביד עוסקי תורתך. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, פינו את היכליך, תיארו את מקדשך. אנחנו שותפים עם בורא עולם. לשותפות הזאת אי אפשר לסרב אליה. בורא עולם נותן לנו אפשרות לעשות הכל. מה הוא רוצה מאיתנו? את הדבר הקל, שרק נזכור כל רגע שהוא נותן לנו את הכל. זה הכל. אין לו בעיה שהשם יהיה המותג, או כל דבר שאנחנו עושים יהיה רשום על שמנו. אין לו בעיה. אבל רק כשאנחנו נזכור בתוכנו שהוא נותן לנו את הכוח הזה, אז נוכל ליצור ולבנות עוד ועוד. כשאת זה מבינים בשעת ההדלקה ומסתכלים על הנרות, כמו שתמיד אנחנו אומרים בדברי חז"ל נאמר, ההתבוננות על הנרות מרזירה לנו אור בחזרה, אור החוזר שמלווה אותנו מחנוכה זה עד חנוכה הבא. אם נראה באמת את הדברים באופן הזה, נוכל באמת לגדור את כל הפרצות בכל החומות שפורצים כל האויבים שמסביב ורוצים לפרוץ עוד ולקחת עוד, ונזכה מכוח האור של החנוכה לאור של הגאולה בזו השנה, לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.